מי שעושה את המצווה ויש לו שמחה מהמצווה עצמה עד שהוא ממאס בכל מין שכר, הוא לא עושה דברים בשביל לקבל שכר, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אלא יש לו שמחה בעצם זה שהוא זוכה לקיים מצווה ועל ידי זה להתחבר אל המצווה. זה נקרא אספקלריה מהירה, זה נקרא הערה, נבואה של שהיא מתוך הערה. ומה למטה מזה? זה אדם שהוא אמנם מקיים את ציווי הבורא, אבל הוא עושה את זה בשביל שכר. מה זה שכר? זה רצון לקבל לעצמו. אז כבר אנחנו מבינים פה לאן הוא רוצה לקחת אותנו. נמצא, אומר רבי נתן, שעיקר שלמות האדם כשהוא זוכה לבוא למדרגה הזאת, שיעשה את כל המצוות בשמחה גדולה, עד שהוא לא רוצה שום שכר. לא בעולם הזה ולא לא, 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 לעולם הבא. תודה רבה, תהיה עבדו חד. למה? ואז הוא אומר, מה, על, בשביל מה הוא עושה את מה שהוא עושה? עושה רק בשביל השם יתברך, לא בשביל שום שכר. ואז יש לו שמחה ממה? מזה שעל ידי קיום המצווה הוא מתחבר למצווה המצווה. ואז הוא מתחבר לאחדות הבורא, לאחדות הקדוש ברוך הוא. אני סוגר הכל, כן. רק תזיז את זה כי אז ירצה, זהו, בסדר גמור. טוב, ואז אני קופץ עכשיו, אני קופץ טיפה קדימה. אמרנו שאנחנו נמצאים עכשיו בהלכות של סילוק חוב. אז הוא אומר ככה. כי כל המצוות שאנחנו עושים, כשאדם עושה מצוות בעולם הזה, זה בחינת סילוק חוב. כי הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה, הכל בשביל מה? בשביל עם ישראל ובשביל התורה, שיקיימו את התורה, מה שאת הקדוש ברוך הוא נתן. אז הוא נתן את זה, הוא נתן לנו קרדיט, כן? הוא ברא אותנו, הוא נתן לנו את העולם, הכל קרדיט על סמך מה שנעשה הלאה. אז בעצם יוצא שכל העולם הם בחינת חייבים, הם בעלי חוב. ועכשיו שאדם מקיים את רצונו, כביכול מחזיר לקדוש ברוך הוא את החוב שלו. לכן עכשיו זה קשור להלכה שאנחנו לומדים, שהיא בחינת שאדם רוצה לסלק חוב, אם הוא יכול לעשות את זה על ידי שליח. אז בעצם כל העולם כולו, הם כולם בחינת חייבים. וכולם רוצים, כל מי שחייב כסף, כל החיים שלו הוא רוצה כל הזמן להחזיר את החוב, כי זה לא נעים להיות בעל חוב. ואיך אנחנו מחזירים את החוב? על ידי לימוד התורה, קיום המצוות, עבודת המידות, כל דבר כזה זה בעצם קיום החוב. ולכן הוא אומר שכשאדם עושה את הדברים האלה, זה נקרא פיראון של החוב. ולכן נקראו המצוות בלשון חיובים וחובות. כן? אדם, אתה רוצה להוציא ידי חובה מישהו אחר במצווה. למה קוראים לזה להוציא ידי חובה? כי יש פה חוב, חובה. ואתה בעצם שאתה מוציא אותו בידי חובה, אתה כביכול פורע גם בשבילו את החוב שלו. כמו שאתה פורע את החוב של עצמך, ככה גם אתה פורע את החוב שלו. ולכן בעצם כל הרעיון הזה של כל העבודה של התורה ומצוות וכל החיובים שהקדוש ברוך הוא שם עלינו, זה הכל כדי לשלם חזרה את החוב, את הקרדיט שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כשהוא ברא את העולם. הלאה. אז זה השלב הראשון. אנחנו עוברים לשלב השני. אז מי, כן, אומר, עיקר בריאת כל העולם היה רק בשביל התכלית הזה. שמה? שנזכה לעשות את המצווה בשמחה, אבל השמחה הוא מהמצווה עצמה. לא בשביל לקבל על זה שכר, אלא להחזיר את החוב, ועל ידי החזרת החוב להתחבר אל האחדות הבורא, אל המציאות הזאת של האין סוף ברוך הוא. ובשביל זה נברא הכל. כל בריאת שמיים וארץ הייתה בשביל שאנחנו נגיע למדרגה הזאת, שנוכל באמת לעשות, להחזיר את החוב ולהתאחד בחזרה עם הקדוש ברוך הוא. והכל, כל הבריאה של כל העולמות מראש עד סוף, היה בשביל האדם, כדי שיוכל לעשות את העבודה הזאת, ואז לא יהיה לו מה שנקרא נמה דקיסופה. נמה דקיסופה זה נקרא לחם בושה. מה זה לחם בושה? חזל בספר הזוהר כותבים שיש שני סוגי הנאה. יש, נגיד תיקח אדם ותיתן לו כיכר לחם, ותיקח בן אדם אחר ותגיד, והוא עובד, ועם הכסף שהוא הרוויח הוא קונה כיכר לחם. מי ייהנה יותר מהכיכר לחם? זה שעבד בשבילה. כי למה? כי הוא מרגיש שזה שלו. יש לנו טבוע בתוך המערכת שלנו, שאם מישהו נותן לנו משהו במתנה, זה יש לנו בושה. אנחנו לא אוהבים לקבל מתנות. זה נקרא נעמה דקיסופה, לחם בושה. זה מושג בתורת הקבלה, שאומר שאדם לא יכול ליהנות באמת ממשהו שהוא לא עבד עליו. כי יש לו בושה, נעמה דקיסופה. אז אומר כל בריאת, כל שמיים וארץ, הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו בתוך מציאות כזאת של חושך ושל שקר, כדי שאנחנו בתוך החושך הזה נמצא את האור, ובתוך השקר אנחנו נמצא את האמת, ואז יהיה שלנו. למה? כי אנחנו התאמצנו על זה. ברגע שזה יהיה שלנו, אנחנו נוכל ליהנות מזה, ולהתחבר אל האמת הזאת בצורה הכי הכי אמיתית. וזה בעצם, בשביל זה כל הבריאה כולה, כן? כי מההתחלה אומר, הנשמה שלנו בשמיים, הנשמה בשמיים, היא רואה את הקדוש ברוך הוא, היא רואה את האמת, אבל זה לא שלה, כי היא לא עבדה בשביל זה. אז היא לא יכולה באמת להיות מחוברת אל האמת, כן? ולאור. אז כדי שהנשמה תוכל לא להתבייש, מורידים את הנשמה לעולם הזה, לשקר, לעולם השקר. ואז הנשמה מתאמצת ומוסרת נפש ומזיעה, ואז שהיא זוכה לגעת באמת ובאור, זה עכשיו שלה, וזה לא נקרא לבושה. אז הוא אומר, והשם יתברך רוצה להיטיב, שהיא לא תהיה מתביישת, מזה ברא את כל הבריאה מההתחלה ועד הסוף, ועיקר התכלית שזה יהיה השמחה, שהיא תגיע למדרגה שהיא מתחברת אל האמת, לא בשביל לקבל משהו, לא בשביל שכר, כן? אלא בגלל שזה האמת, בגלל שזה המהות, בגלל שזה האחד, כן? וזה, ואז שאדם עושה את זה באמת, שזאת השמחה שלו, לא בשביל לקבל, בגלל שזה האמת, בגלל שעל ידי זה הוא נותן, אז זה בעצם המדרגה, זה המדרגה הכי הכי הגבוהה של כל העבודה, שולם הלחם. או, זה שיעור ממש בשבילך היום. מה? לא? על רצון לקבל ורצון להשפיע על פי רבנו. ואז אומר, הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את בני ישראל בשמחה הזאת, ובשביל זה הוא ברא את כל העולמות כולם. נמשיך טיפונת. עכשיו כתוב שהעולם נברא במידת הדין. נכון? זוכרים את המשפט הזה? ראה הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול לעמוד מבחינת דין, שיתף את מידת הרחמים. עכשיו הוא מסביר לנו מה זה העניין הזה של דין ורחמים. הוא אומר ככה, בהתחלה, כשהעולם נברא רק בחסד לבד, בלי שום התערותה מלמטה, בלי שום עבודה שלנו, כמו הנשמה שהיא בשמיים, היא עוד לא עשתה שום עבודה, אז יש לה לחם בושה. אז היות והאדם עוד לא עשה שום דבר מעצמו, אז זה נקרא מידת הדין. למה? יש אחיזה של הדין בבריאת העולם. בגלל שאין עבודה של בני האדם, כן? אז כל העולם הוא בחינת מקבל, כי הוא לא עשה שום דבר מצד עצמו, אז העולם מקבל את החסד של הבורא לא בגלל העבודה שלו, אלא במתנה. והיות וזה במתנה, אז יש בושה, כי אמרנו, אדם לא רוצה לקבל משהו במתנה, ולכן הוא לא יכול להגיע לשמחה האמיתית, ולכן יש בזה נגיעה של עצבות. שוב, עוד פעם, אם אני רק מקבל, ואני לא עושה שום דבר מעצמי, אז אני מקבל את זה, אז יש לי בושה, אז אני לא יכול להגיע לשמחה האמיתית. אז יש איזו בחינה של עצבות. העצבות הזאת היא, זה נקרא דין. זה שהעולם נברא במידת הדין. ולכן הוא אומר, בהכרח היה אחיזת דין. כן. היה אחיזת דין בשעת בריאת העולם. כי לא היה עבודה שלנו. כי כל העולם היה מבחינת מקבל. ומהדין הזה משתלשלים כל החסרונות וכל הגזרות שבאים על העולם. אז איך אפשר להמתיק את הדין הזה? איך אפשר לבטל את אחיזת העצבות הזאת, את אחיזת הדין? לתקן את העולם ולמלות החיסרון? מי יכול לתקן את הדין הזה? מישהו שהוא יכול לעשות את המצוות בשמחה. מישהו שיכול באמת לעשות משלו, לעשות מצד עצמו משהו, כן? ולזכות בשפע הזה מצד עצמו. איך? על ידי זה שהוא עושה את העבודה בשמחה שלא על מנת לקבל שכר. עד היום כל העולם מבחינת מקבלים, כולם מקומנת חליב, בגלל זה יש בעצב. אבל אם יהיה מישהו שהוא יוכל לעשות עבודה בשמחה, לא בשביל לקבל, אלא רק בגלל שזה האמת, רק בשביל לתת לעולם, בשביל לתת לבריאה, אם יש מישהו כזה, אז הוא יכול לעשות את זה בשמחה, ועל ידי זה הוא מתקן את העצבות שקיימת בעולם. האדם שיכול לעשות את זה, קורא לו רבי נחמן, זה צדיק האמת. זה אותו אחד שיכול לעשות דברים, ויש לו שמחה בזה שהוא עושה אותם, כי הוא יודע שזה האמת. כי הוא יודע שעל ידי זה הוא מחזיר את החוב שלו לקדוש ברוך הוא. הוא לא עושה את זה בשביל לקבל, אלא רק בשביל לתת, רק בשביל להשפיע. ועל ידי זה, אותו אחד הזה, שזה הצדיק האמת, הוא יכול לתקן את כל העולם מכל החסרונות ולהמתיק את כל הדינים. או, בדיוק, הגעת ל... בוא פה, יושב, בוא, בוא, הנה. קח את הכיסא לפה. קח את שלי. בדיוק הסברנו, אנחנו מסבירים. זה אתה צריך לקרוא. פספסת את ההתחלה, אז אני רק אומר לו, היות והוא, הוא בא מבית מדרש של בעל הסולם, נכון? אז יש לנו פה הלכות העושה שליח לגבות חובו, חלק ב', תורה ב', זה בעל הסולם של רבי נתן. אז הוא מדבר על הרצון לקבל, הרצון להשפיע, הוא מסביר את זה פה. אז אנחנו באמצע של להבין מה זה שהעולם, הוא ברא את העולם במידת הדין, ואז עמד ושיתף את מידת הרחמים. הוא אומר, היות וכשהוא ברא את העולם, עוד לא היה אף אחד שעשה משהו, אז כל העולם היו בחינת מקבלים. ובגלל שהם היו בחינת מקבלים, אז כל מי שהוא רק מקבל, והוא לא עושה שום דבר מצד עצמו בשביל להשפיע, אז הוא לא יכול להגיע לשמחה האמיתית. כי השמחה האמיתית זה אדם שהוא עושה משהו בשמחה, לא בשביל לקבל שכר על זה. ובגלל שהיה, לא היה את מדרגת השמחה האמיתית, אז היה בחינה של עצבות בעולם. ומתי מי תיקן את העצבות הזאת? כשהגיעה נשמה לעולם, שהיא עכשיו יכולה לעשות משהו לא בשביל לקבל שכר, אלא בשביל לתת, בשביל להשפיע. זאת אומרת, לפי המילים של רבי נחמן, לעשות משהו בשמחה רק כי זה האמת. רק על ידי זה אני בעצם מתחבר לקדוש ברוך הוא, ומיד דומה לו. על ידי זה, זה נקרא צדיק, מבחינת הצדיק, שהוא יכול לעשות את המצווה בשמחה גדולה מהמצווה עצמה, והוא לא רוצה לקבל שום שכר העולם הבא. זה צדיק, הוא יכול לתקן את כל העולם מהחסרון הזה של הרצון לקבל, ולהמתיק את כל הדינים, כי זה הצדיק אינו בחינת מקבל כלל, ולכן אין בו אחיזת העצבות. אחיזת מישהו רק מקבל, רק לוקח לעצמו, יש בו כל הזמן איזושהי בחינה של עצבות. הוא לא מצליח להגיע אל המדרגה האמיתית שלו בתור אדם. כי כל זמן שלא זוכים לבחינה הזאת, אלא רוצים שכר של העולם הבא בעד המצוות שאני עושה. למה אני עושה מצוות? כי אני רוצה לקבל על זה שכר. אז למה אתה עושה את המצוות? כי אתה רוצה לקבל משהו. אז זה עדיין מדרגה נמוכה. זה עדיין בחינת מקבל. ויכול להיות שהוא צדיק גמור, כי הוא מקיים את כל המצוות כולם. אז הוא נחשב צדיק, אותו אחד כזה. ובאמת, יש לו עולם הבא הרבה. מישהו כזה שמקיים את כל המצוות, באמת יהיה לו עולם הבא, הוא יקבל עולם הבא הרבה. אשרי לו. אף על פי כן, עדיין יש בו אחיזת בחינת מקבל, שהוא אחיזה מבחינת עצבות. כי אפילו שיש לו שכר בעולם הבא בשכר מצוותיו ומעשיו הטובים, אף על פי כן, הכל הוא מתנת חינם והוא בחינת מקבל. כן? אתה נקפוץ? אני קופץ, קופץ, קופץ. ולכן אחד כזה שהוא עושה מצוות בשביל שכר, או בעולם הזה או בעולם הבא, אין לו כוח להמתיק את הדין שנאחז בעולם. מתחילת הבריאה. הוא לא יכול לבטל את הדין. כן? ולכן, עיקר ההמתקה וביטול הדינים לגמרי, הוא רק על ידי אותו אחד שנקרא צדיק האמת, שהוא זכה לעשות את כל המצוות בשמחה גדולה, עד שהוא לא רוצה שום שכר. לא בעולם הזה ובעולם הזה. זה נקרא שמישהו הוא כבר לגמרי לא בחינת מקבל. והוא עובד את השם יתברך תמיד יומם ולילה בהגיעה גדולה ובעבודה רבה, והוא לא מחפש ליהנות מזה. אלא למה הוא עושה את זה? בשביל להשפיע חזרה לבריאה, בשביל להתאחד חזרה עם הבורא, ובשביל להחזיר את כל החובות של כל הבריאה אל המלווה הגדול. שמי זה המלווה הגדול? הקדוש ברוך הוא. שאמרנו שהוא מלכתחילה ברא את הבריאה בקרדיט. למה? כדי שיגיע אותו אחד שיכול לעשות את המצוות בשמחה. אז לכן הוא בעצם ברא את כל הבריאה, עם כל הנבראים, עם כל הבני אדם, עם כל החיות, עם כל הסבים, הכל בתורת הלוואה, כדי שיגיע, עד שיגיע אותה נשמה של אותו אחד, שיכול להגיע למדרגה הסופית, שלעשות את הדברים לא מתוך רצון לקבל, אלא להיות דומה לו, רצון להשפיע.
זה אחד?
זה אחד שהוא יכול לתקן את כל הבריאה. אתה מבין? כל הבריאה הייתה בלשון הלוואה, ואז עד שיגיע אותו אחד, שאז הוא יכול בעבודה שלו לעזור לכולם להגיע לאותה מדרגה. בסדר? זה נקרא לתקן את כל הבריאה, שהוא יכול לתקן את כל הבריאה. הלאה. אז אמרנו, אותו אחד, הוא באמת זוכה לשמחה הגדולה, לתכלית של השמחה. כי אז הוא זוכה להגיע, שהוא לא מקבל כלל. ועל כן הוא יכול להמתיק את כל הדינים ולמלות את חסרון העולם. כי כל החסרונות וכל הדינים שקיימים בעולם, הם כולם נמשכים משורש הדין ההתחלתי של הבריאה, כן? שהוא העצבות. ולמה העצבות הזאת? כי כל העולם הוא בחינת מקבל. ככה אומר פה רבי נתן. ולכן על ידי הצדיק הזה, שהוא יכול עכשיו להפוך את זה, על ידי הצדיק הזה, שהוא בכלל לא מקבל כלל, שהוא זכה לתכלית השמחה, עולה כל העולם כולו. הוא יזכה להפוך את כל העולם יחד איתו, כי עכשיו כל העולם כולו הוא לא בחינת מקבל כלל. עכשיו הוא יכול להעביר את כולם וללמד אותם איך להגיע אל השמחה הזאת. זה ההתחלה. ואז על פי זה הוא מפרש... שבו למלאכם. או! שבו למלאכם. שבו ליד המצלמה פה. פה עזרת נשים וברש הזה עזרת גברים. על ידי זה הוא מפרש את מצוות ברית המילה. כן? הוא אומר, אותו דבר, כמו שהעולם בהתחלה נברא בלי עבודה שלנו, ככה האדם נברא לא מתוקן. זה נקרא שיש לו אורלה. עכשיו אנחנו בעצמנו חותכים את העורלה, זאת אומרת שאנחנו בעצמנו פועלים פעולה מלמטה, כן? ומה זה העורלה? מה זה ההורדה, הפגם הברית? העורלה הוא בחינת העצבות. וכשאנחנו מורידים את העורלה שהוא פגם הברית, אנחנו בעצם מורידים את תחילת היצירה שאנחנו בחינת מקבל, כי אין לנו שום זכויות עדיין. ולכן אנחנו יוצאים עם העורלה, וכשאנחנו מתקמים את עצמנו, אנחנו קורטים את העורלה, ומבטלים את העורלה הזאת, שהיא בחינת מקבל. ואז נתבטל העצבות. הוא אומר, אבל אנחנו יודעים שיש בברית המילה שני שלבים. אחד זה הורדת העורלה, אחרי זה נשאר עוד אור דק, זה נקרא אור הפריאה. אחרי זה אנחנו מורידים את אור הפריאה. הוא אומר על רמז לשני האורות האלה, אור העורלה הוא בחינת הרע הגמור, שזה הקליפה הגמורה, וזה בוודאי צריכים להכניע ולשבר, אבל אפילו כשזוכים לחתוך ולשבר את הקליפה הזאת, אף על פי כן עדיין צריכים לשבר קליפה דקה שהיא בחינת נוגה, זה נקרא אור הפריאה, שרק היהודים מורים את זה, גם הערבים, ישמעאל, הם עושים ברית, אבל הם מורידים רק את העורלה, הם לא עושים פריאה. רק עם ישראל עושה את הפריאה. כן, עוד שכבה, האור הפנימי. אז מה זה האור הפריאה? הפריאה זה מי שלא זכה לזכך את עצמו לגמרי, והוא רוצה עדיין שכר של העולם הבא בשביל מצוותיו. זוכרים, אמרנו, יכול להיות צדיק, הוא עושה את כל המצוות, אבל למה הוא עושה את המצוות? כי הוא רוצה שכר בעולם הבא. זה נקרא שעדיין שהוא לא הוריד את אור הפריאה. ועדיין יש לו אחיזה של עצבות ודין, כי אם יש לו עדיין רצון לקבל לעצמו, סימן שהוא לא הגיע לתכלית השמחה. אבל, אז הוא אומר, והורדת הפריאה כדי לגלות את הארת צדיק יסוד עולם, שזה בחינת משפיע. שהוא לא רוצה לקבל לעצמו כלום, אלא רק להחזיר לקדוש ברוך הוא. כן? להחזיר לבריאה ולהחזיר לקדוש ברוך הוא. זה בחינת משפיע. כי אי אפשר שיתגלה הארת הצדיק בחינת משפיע, כי אם כשמזכחים את עצמו, עד שאין בו שום אחיזת מקבל כלל. ממש בעל הסולם, נכון? לא יאומן. דהיינו, שמבטל את שתי הקליפות. גם אחיזת הקליפה הדקה השנייה, שזה אור הפריאה. דהיינו, שהוא לא רוצה לקבל אפילו שכר עולם הבא בשביל מצוותיו. שעל ידי זה נתגלה הארת הצדיק. זה נקרא צדיק יסוד עולם, הארת הצדיק, שהוא שמח כשעכשיו הוא הולך. היום אנחנו רואים את זה, אנחנו הולכים... אתה הולך באומן, או לא יודע מה, באהרון הכהן, שהיינו עכשיו אצל אהרון הכהן, כן? ואתה הולך ל... לא יודע מה, אתה רואה אנשים שהם שמחים, אתה עושים משהו, רוקדים וזה, הם לא שמחים עכשיו בגלל שהם עכשיו חושבים על זה, וואו, הנה, אני עכשיו עשיתי מצווה, אני הולך עכשיו לקבל שכר בעולם הבא. היום, באמת, אנחנו נמצאים בדור שאנחנו כבר רואים בחוש אנשים שהם שמחים בעצם זה שאני עכשיו מקיים את המצווה. זה ההערה הזאת שהצדיק יסוד עולם פתח לעם ישראל היום בדור שלנו. שאנשים פשוט מגיעים, יכולים להגיע למדרגה הזאת של השמחה. ולכן נקרא פריאה, אור הפריאה, לשון פריאה ושילום, כמו לפרוע חוב. אור הפריאה זה מלשון פריאה. למה?
פריאה זה
מים? כן. פריאה, לפרוע.
לא, אבל...
בתשלום?
פריאה של המילה.
כן, פריאה בעין. כן, אור הפריאה. את הפריאה, דרך אגב, אני מועל גם, אז אני... את אור העולה אנחנו מורידים עם סכין, ואת אור הפריאה, ההלכה אומרת שצריך, מי שמועל יש לו תמיד השפיץ של הציפורן של האגודל שלו, היא שפיצית. למה? כי את הפריאה צריך לחייבים לעשות בציפורניים. יש עניין שדווקא הפריאה יעשו בציפורניים, כן? כי הציפורן שם, אתם יודעים שאנחנו קמים בבוקר צריכים ליטול ידיים. למה? כי עיקר הטומאה מתרכזת בחלקים החיצוניים. מהו החלק הכי טמא בגוף? ציפורניים. אז את האור הזה, את הטומאה של הפריאה, אנחנו מורידים עם החלק שהכי טמא, מבחינה רוחנית, לא פיזית. פיזית צריך לנקות ול... לחטא, כן? אבל מבחינה רוחנית, את התומה הזאת אנחנו פותחים עם התומה שיש לנו בתוך הציפורניים. אז לכן הפריאה נקראת פריאה מלשון שילום, כי כמו שאמרנו, כל המצוות שאנחנו עושים, אנחנו פורעים את החוב שלנו לקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם. אז על זה הוא מסביר אחרי זה למה שותים את הכוס יין, ולמה נותנים את השם לתינוק דווקא בברית, זה קשור פה, אבל אני רוצה עכשיו להמשיך לנושא הבא. היות ואנחנו ממשיכים פה עכשיו לנושא של נשימות, אז אני רוצה שנקרא קצת על נשימות. התורה העיקרית שבה רבי נחמן מדבר על נשימות, זה תורה ח' מנורת הזהב. התורה ישר אחרי, התורה של... גם כן שקשורה עושה שליח לגבות את חובו, הוא מדבר מהתורה הזאת, ראיתי מנורת זהב. אז יש פה כמה קטעים מאוד מאוד חזקים בנושא הנשימות, אז אני אקרא אותם. הוא אומר מה שהוא אומר בתורה ח', שהכלל הוא כי עיקר שלמות כל החסרונות על ידי הנחה, שאנחנו רוצים להשלים את החסרונות שלנו על ידי הנחה, הוא על ידי צדיק האמת. ולכן כשאנחנו תמיד שאנחנו עושים את העבודה של הנשימות, של ההנחות, אנחנו תמיד עושים התקשרות אל צדיק האמת, אל אותו אחד שאמרנו שהוא לגמרי התעלה מעל המקבל, והוא יגיע לבחינת משפיע. צדיק האמת שהוא דבוק בתורה, ששם הרוח חיים לכל אחד ואחד להשלים את כל החסרונות שלו על ידי הנחה. שימו לב מה הוא הכניס פה ברצף אחד. עוד פעם אני אגיד, הכלל, כי עיקר שלמות כל החסרונות על ידי הנחה, הוא על ידי הצדיק האמת שהוא דבוק בתורה, ששם הרוח חיים של כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הרוח חיים שלו, זה הנשימה, תכף אנחנו נראה. ואיפה נמצא את הנשימה, הרוח חיים של כל אחד ואחד? בתורה. שדרך הרוח חיים הזאת, כל אחד יכול להשלים את כל החסרונות שלו על ידי הנחה. אם הוא יודע להתענח באמת. אבל תמיד יודעים שכנגד הקדושה תמיד יש את הטומאה. אבל הרשעים שחולקים על צדיק האמת הזה, הם מקבלים הרוח חיים שלהם על ידי הרב דקליפה. כמו שיש צדיק האמת, שהוא יודע להתחבר לרוח החיים שנמצאת בתורה, שהיא יכולה למלות את החסרונות של כל אחד ואחד, ככה כנגד זה יש רוח של קליפה, רוח של טומאה, שהוא בחינת עשיו. ועכשיו הוא אומר ככה, רגע, עכשיו הוא מדבר על ההלוואה, אותו צדיק, הוא ממשיך חיים לכל בשר להשלים את החסרונות שלהם. ועיקר כוונתו הוא בשביל כבוד השם יתברך. היינו, שהוא ממשיך להם רוח חיים ומשלים את החסרונות שלהם. למה? כדי שהם יעבדו את השם יתברך בחיות שהם ממשיך להם. וכל מה שהוא כל הזמן, הוא שולח להם עוד רוח חיים ועוד רוח חיים, זה עיקר התכלית, שבשביל זה ברא השם יתברך את העולם, בשביל זה הוא מקיים ומחיה את העולם. כדי, ובשביל זה הוא ממשיך רוח חיים לכל. כדי שהם יחזרו ויעבדו את השם בחיות הזה שהוא ממשיך להם הצדיק בכל רגע ורגע. עכשיו שימו לב מה אומר. ועל כן העיקר להיות מקורב לאותו צדיק, לאותו נשמה שהתחלתה מעל הרצון לקבל, והגיעה לשמחה הגדולה של הרצון לתת להשפיע, ולהיות דבוק בו באמת בכל רגע ורגע, ובכל נשימה ונשימה שהוא נושם, ובכל נשימה הוא ממשיך את הרוח חיים, יזכור. זה מה הוא אומר לנו בעצם מה לעשות בזמן שאנחנו עושים את העבודה הזאת של הנשימות. לזכור תכף שהנשימה הזאת, שהיא החיות שלו, בכלל כל רגע שאדם נושם, אז הוא אומר, אבל במיוחד שאנחנו עושים את העבודה, לזכור שהנשימה הזאת, שהיא החיות שלו, היא נמשכת מצדיק האמת, שהוא דבוק בתורה ובהשם יתברך. זאת אומרת, צריך לדעת מאיפה הנשימה הזאת מגיעה אליו. כמו שאנחנו כל דבר שאנחנו אוכלים, אנחנו מברכים עליו, נכון? למה אנחנו מברכים על כל דבר שאנחנו אוכלים? כדי לא לנתק את ההנאה מהמקור שלה. כן? כתוב לתאווה יבקש בנפרד. ונרגן מפריד אלוף. אדם שהוא נהנה רק מהדבר עצמו, מבלי להיות מחובר אל המקור שלו, הוא מפריד את ההנאה מהמקור שלה, ועל ידי זה הוא לא... ההנאה הזאת, אם הוא נהנה ממשהו שהוא כביכול מופרד, אז מה זה מגביר אצלו? את הפירוד אצלו מהקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאני נהנה אין הנאה, וכשלפני שאני נהנה, אז אני אומר, רגע, מאיפה הדבר הזה בא? זה מהאדמה בא. אני מחזיר את זה אל השורש שלו, כן? ומאיפה זה הגיע לאדמה? מהקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שברא את העולם, בורא פרי אדמה. זאת אומרת, אני מחבר את הדבר חזרה אל השורש, אז ההנאה שאני אוכל, כשאני נהנה מהדבר, זה בעצם מחזק אצלי את החיבור שלי עם השורש. זה בדיוק כל העבודה הזאת. אותו דבר בנשימה. אם בכל נשימה ונשימה אני זוכר שהנשימה מאיפה היא מגיעה? מהצדיק שדבוק בתורה ומהתורה אל הקדוש ברוך הוא, זה ההשתלשלות. על ידי זה בעצם בכל נשימה ונשימה אני מחזק אצלי את הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל הנשמה תהלליה. ומה הם אמרו? על כל, ככה כתוב בתיקוני זוהר, על כל נשימה ונשימה תהלליה. כן? כל נשימה ונשימה אני מתחבר דרכה אל השורש שלה, של נותן הנשימה. וזה בחינת הבל נחית, הבל סליק. הבל זה האוויר, כאילו. אז הבל יורד, הבל עולה. הבל יורד, מאיפה יורד? יורד מהקדוש ברוך הוא, יורד אליך הבל, וההבל הזה עולה חזרה אל הקדוש ברוך הוא. כי האדם בנשימתו, שהיא חיותו, הוא מכניס רוח, הוא מוציא רוח, כידוע. מכניס רוח ומוציא רוח כל הזמן. היינו שצריך שידע ויזכור בכל עת, שבכל נשימה ונשימה, הוא ממשיך ומכניס רוח חיים מצדיק האמת, שמקבל אותה מהתורה, שמקבל אותה מהקדוש ברוך הוא. על ידי זה כל נשימה נהיית עכשיו חיבור, חיבור עם הצדיק, חיבור עם התורה, חיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו צריכים לחשוב שאנחנו נושמים. ותכף ומיד צריך לחזור ולעלות ולהוציא את הרוח חיים באיזה דבר שבקדושה, בתורה, בתפילה ובכיסופים, בהשתקקות ורצונות טובים. נמצא שהצדיק הוא בחינת מלווה, כי הרוח חיים שהוא ממשיך הוא בחינת הלוואה שהוא מלווה לנו, לאדם, רוח חיים, כדי שאחר כך יסלק וישלם חובתו להודות ולהלל הקדוש ברוך הוא על כל נשימה ונשימה. כמו שאנחנו אומרים בנשמת כל חי, שכן חובת כל היצורים, ככה כתוב בנשמת כל חי, שכן חובת כל היצורים להודות ולשבח ולרומם, לפאר את הקדוש ברוך הוא. זה חובה. מה? כן, תורה. ומי שהוא דבוק בצדיק האמת בבחינה הזאת, שהוא באמת בכל נשימה ונשימה הוא חושב על ההשתלשלות הזאת, הוא מסלק את חובתו מיד. מיד הוא, יש לו את החובה, הוא בעצם מחזיר את החוב שלו על המקום ליד הצדיק בעצמו. הוא דבוק בצדיק, הוא ממשיך רוח חיים הצדיק בעצמו. על ידי זה הוא מחזיר את, את, את החוב של, את החובות שלו ישר לקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא אומר מצד שני, טוב, לא נקרא את הצד שני כי זה בעצם בתורה אחרת, תורה קופחת, הוא אומר שעל ידי הנשימה אדם יכול, הנשימה, כשאדם מכניס אוויר זה בחינת חיים, כשאדם מוציא אוויר זה בחינת מוות. כי הרי אם היינו נשארים בלי אוויר אנחנו מתים, אז כל פעם שאנחנו מוצאים את האוויר זה בעצם מוכנות למות. חיים ומוות. כל שנייה אני חיים ומוות. זה בגלל שאנחנו כל בנשים, בעבודת הנשימה, אנחנו כל הזמן מתנודדים בין חיים למוות, ואנחנו בעצם כל רגע מתים. על ידי זה אדם יכול, זה עבודה טובה, אם אדם עושה את ההנחה הזאת בצורה נכונה, הוא יכול לנתק את עצמו, כן? מחיות של טומאה, ולחבר את עצמו לחיות של קדושה. והפוך. אדם, אם הוא לא עושה את זה בצורה, זאת אומרת, הוא לא מתקשר בצורה נכונה, הוא יכול לנתק את עצמו מלהיות קשור לחבל הקדושה, ולחבר את עצמו עם חבל הטומאה להבדיל. ולכן הזכרנו את זה כמה פעמים, שאם יש אנשים שניזוקים, אצלנו כמעט אין ניזוקים, היות ואנחנו עושים את זה בתוך אווירה של קדושה, אבל אם היו פעם אנשים שניזוקו מעבודה של נשימות, זה בגלל שהם עשו את זה עם התקשרות, לא נכונה לכל מיני ישויות וכל מיני כוחות אחרים, ואז יכול להיות שהם באמת התנתקו מהחבל הנכון והתחברו לאיזה אתר לא אתר פרוץ, כן, אתר עם וירוסים. אז אנחנו לכן שאנחנו עושים את העבודה הזאת, היות ואנחנו יש עניין בעבודה שאני יכול, זה יש פה ניתוקים וחיבורים, אני רוצה להתנתק מהווירוסים ולהתחבר אל צדיק האמת, אל התורה ולקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאומר פה, שיכול להיות שיגיע סיוג חוב, היינו לסיטרא אחרא והקליפות, שהם בחינת הרב דקליפה, כי באמת, גם הרב דקליפה בעצמו יונק כל חיותו באלם גדול מהצדיק. אני אקפוץ קצת. מי הוא? אנחנו לא יודעים, אבל יש בכל דור, מי הוא הרב דקליפה? זה אנשים שהם נגד הקדוש ברוך הוא. יש אנשים, יש מציאות של כוחות שהם נגד הקדושה. אז אנחנו לא רוצים, אנחנו לא מתעסקים איתם, לא רוצים להתעסק איתם. אנחנו רוצים בעבודה של נשימות להתחבר דווקא לקדושה. כן, כן. כמו שמשה רבנו, כתוב משה רבנו היה נביא של הקדושה, ככה היה כנגדו נביא של הטומאה. כנגד כל כוח בקדושה יש כנגדו, כדי שתהיה בחירה, כי צריך שתמיד שתהיה בחירה בעולם, אז כנגד כל עזרה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, הוא חייב להעמיד תמיד גם הפרעה. לכן אנשים אומרים היום, טוב, אני רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא כמו אברהם אבינו. אני לא צריך תורה ומצוות. אברהם אבינו, כשהוא היה אברהם אבינו, לא היה תורה ומצוות. אז אני רוצה להתחבר בדרכי שלי. אני אלך לזהר, אני אעשה מדיטציה, אני לא יודע מה. ואני אגיע לחיבור עם הקדוש ברוך הוא כמו אברהם אבינו. אבל אומרים לו, אנחנו לא נמצאים בתקופה של אברהם אבינו. אם היית באמת בתקופה של אברהם אבינו, אז יכול להיות שהיה אפשרי גם לך, כמו אברהם אבינו, להגיע לבחינה הזאת. אבל אחרי אברהם אבינו ירדו כל מיני, הקדוש ברוך הוא הוריד כל אמצעי עזר לעולם. הוריד את אברהם אבינו, הוריד את יצחק, את יעקב, את השבטים, הוריד בית המקדש, הוריד ספר תהילים, הוריד את התורה. אז כנגד כל אמצעי עזר, היות וצריך להיות בחירה, אז מה נוצר גם כן? הפרעה, קליפה, נכון? ברגע שירדה תורה, אז ירדו גם כוחות של קליפה, כדי שיהיה בחירה. אז מי שעכשיו נמצא, הוא אומר, אני רוצה עכשיו לא להשתמש בתורה. אתה לא רוצה להשתמש בתורה, אבל יש לך עכשיו כוח הפרעה גדול, שבלי התורה אתה לא יכול להתגבר עליו, בגלל שצריך את כוח הבחירה. הבנתם את הרעיון, איך זה עובד? אז זה הכוחות של הקליפה שקיימים בעולם. כל עוד אנחנו מחוברים לכוחות של הקדושה, אנחנו לא צריכים לפחד מהם. כמובן צריך אדם, אשר אדם מפחד תמיד, אבל יש לנו את אמצעי העזר שבעזרתו אנחנו יכולים להתגבר על ההפרעות שקיימות בעולם. אז אני קופץ עכשיו קצת, ואני חוזר אל זה, אומר ככה, כל העניין של יציאת מצרים, במצרים לפני שקיבלו את התורה, היה בחינת של קוצר רוח. כמו שאומר רבי נחמן בתורה ח', שכשאדם עובר חוויות לא טובות, זה, אז הוא נכנס לקוצר רוח. קוצר רוח זה גם עצבנות, אבל מה זה קוצר רוח? שאני מפחד לנשום את החוויות שאני עובר. אז אני מפחד לנשום אותם, אז הרוח שלי נהיית קצרה. אני לא נושם, אין לי אורך רוח. כן. אז אני מצמצם את הנשימה שלי, הנשמה שאני נעצרת ואני מוגבלת, כי אם אני אנשום, אני אחווה את החוויות האלה. אני מפחד לחוות את החוויות האלה, ואז אני נכנס לקוצר רוח. בסדר? אז הוא מסביר פה זה, כן? אנוכי השם אלוקיך, רגע, שלא היו יכולים במצרים להמשיך את הרוח חיים כדי להמשיך להשלים את החיסרון. וזה עיקר הגלות. שהתגברו המצרים ופרעו, שהיה להם רוח של תומה, והרוח של תומה שלהם היה גדול בשעתם, והתגברו אל ישראל ותפסו אותם בגלות. כי כל מה שהגויים מושלים על ישראל בגלות במשך כל הגלויות, זה בגלל שהרוח שלהם גדול בשעתם. והרוח שלנו, אנחנו נכנסים לקוצר רוח. ומה הפתרון של זה? או נתן לנו את הרוח חיים שבתורה, כן? ואיך הם מגיעים לרוח חיים שבתורה? הוא מדבר על העבודה של צדיק הדור. רגע. מדבר בכל מיני בחינות על הנושא הזה של הרוח של הקדושה. מדבר על שכל הניסים שעשה משה רבנו ביציאת מצרים, זה הכל כדי להראות להם את הכוח, כן? את הכוח של הרוח חיים של משה רבנו, של הצדיק, שיכול להוציא את הרוח של החיים מהתורה. ועכשיו הוא אומר ככה. או. בואו נקרא את זה, ואז נדבר על הנשימות. כלל הדבר שמלחמת המן והמלאק והכתומה בכל דור ודור, עיקר העניין הוא ההתקרבות לצדיקי האמת. כי עיקר החיות, הרוח של החיות, של הקדושה, גם בגשמיות וגם ברוחניות, הוא על ידי צדיק האמת שהוא רב האמת, שאצלו כל הרוח חיים של התורה, שעל ידי זה הוא משלים את כל החסרונות שבעולם, והוא מחפר על כל האבונות שהם עיקר החסרונות. כי אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, כל הזמן רוח, 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 הוא חוזר לנו על העניין הזה של הרוח, שהוא רוח הטומאה, שזה הרוח של הרב של הקליפה. זאת אומרת, למה אדם עושה שטויות? זה, כי נכנס בו הרוח של הטומאה. רגע, לא? כן. בסדר, חמוד. טוב. שאני אזכור לעשות לבן שלי תור לרופא שיניים. איך נכנס בו רוח תות? שזהו רוח תומה, רוח של הרב דקליפה. איך זה נכנס בו? דרך הטלוויזיה, דרך הרדיו, דרך העסק, דרך כל מיני צינורות של, שבהם זורמם הרוח של תומה בעולם. שזה הרוח שטות, הפך הדת. ומזה בא כל החסרונות. כי דת חסרת מה קנית. והצדיק רב האמת יכול לתקן כל זאת, כי הוא יכול לרדת לתוך הרע של כל אחד ואחד, ולהוציאו משם, ולהחזירו למוטב, ולהמאך, על ידי שהוא ממשיך עליו רוח חיים דקדושה בכל נשימה ונשימה. הוא מסביר לנו שהכוח של הצדיק זה יכול להיכנס אלינו לתוך הצינורות שלנו, ולהוציא לנו משם את הרוח של הטומאה, ולהכניס לנו שם על ידי נשימה את הרוח של הקדושה, בפרט על ידי הנחה, על ידי זה שאדם יודע להנח. ועל ידי שהוא נאנח, הוא משלים לו את כל החסרונות ומחיה אותו, בגשמיות וברוחניות, עד שיזכה לתכלית האמת ששם הכל טוב, באין מחסור דבר. זה בעצם לראות את הכוח החשוב של הנשימה. אני חשבתי על זה היום, הוא ממשיך פה על המלחמה הגדולה שבין הרוח של הטומאה לבין הרוח של הקדושה. אני חשבתי היום שגם רבי נחמן וגם בתורה עצמה כתוב על, הרבה על הנושא של נשימה, מחובר הנושא של נשימה עם מוות. איפה כתוב? כתוב תוסף רוחם יגבעון. שאדם רוצה, שהקדוש ברוך הוא רוצה לקחת, שאדם בסופו של דבר צריך להחזיר את נשמתו לבורא. איך הקדוש ברוך הוא לוקח את נשמתו? הוא מוסיף לו רוח, הוא מכניס ברוח עד כדי כך שיש בו כל כך הרבה כוח שהגשמיות שלו כבר לא יכולה להכיל את הכמות הזאת של הרוח, ואז הנשמה שלו יוצאת. אז זה תוסף רוחם יגבעון. אבל איך זה קשור אלינו? לאנשים שולחים למות, נכון? היית? ועוד דבר שרבי נחמן אומר, שהנחה שוברת חצי, הנחה שוברת חצי גופו של אדם. אז שוב אנחנו רואים שהכוח של ההנחה זה בחינת שבירה, שהיא שוברת לנו משהו בגוף. אז איך אנחנו יכולים, מה זה מצלצל לנו בנושא של הנשימות? את מה הנשימה הורגת לנו? מי שכבר נשם פה כבר צריך... אני אומר, פתאום השבוע חשבתי, ביומיים האחרונים נכנס לי, א', עולים לי כל הזמן פסוקים על הנושא הזה של נשימות. רבי נחמן בעצמו בתורה ב' כתב לנו שלעתיד לבוא עיקר כלי זינו של המשיח יהיה רוח אפנו, יהיה הנשימה. שהוא אומר, תהילתי אחתום לך. אחתום, אומר רבי נחמן, מלשון חותם, מלשון נשימה. שעיקר כלי זינו של המשיח יהיה בחינת חותם, בחינת נשימה. כך אומר תורה ב'. ואומר עוד דבר, רוח אפנו משיח השם. עוד בחינה הזאת שהמשיח מה יהיה כלי זינו של של המשיח? רוח אפינו, העבודה הזאת של הנשימה לעתיד לבוא, כמו שאנחנו רואים הלכה למעשה, שמה שעכשיו מתחיל להפוך את העולם זה העבודה הזאת של הנשימות. אבל נחזור לשאלה ששאלתי. מה, הנה עכשיו פה אתם תראו, לאט לאט זה הולך ומתגבר.
מה של הנשימות?
נשימות, כן.
עושים את זה פה שנים, זה ריבר.
כן, אני יודע, אבל א', זה עכשיו התחיל להתגלות.
התחיל יותר.
כן, וזה הלך לאט לאט.
וכמה זמן הרבה?
מה?
גם כן לא.
30 שנה. לא, לא, 30 שנה. ליאונרדו. אבל רבי נחמן כתב על זה כבר לפני 200 שנה.
זה גם כן היום, זה גם כן, רק היום זה כבר יוצא מהחיתול. בחיתוליו עדיין.
נכון.
אתה יודע מה, אני רוצה שאחותי תעשה, והיא גם בעצמה רוצה, שבאמת אין לי את מי למי לשלוח אותה בהרפולה.
למה הפולה? שתבוא לפה, שתעשה את
הלבי. הרפולה תלבי, תבוא לפה.
אז רגע, בוא נחזור לשאלה הראשונה שאמרתי. למה תוסף רוחה מגבעון, הנשימה היא בחינת מוות, וגם הנחה שוברת חצי גופו של אדם? מה זה המוות פה? למה, את מי שוברים לנו? למה לשבור את הגוף? את מה?
כאילו את הקליפה, כאילו.
יפה, שמה?
שאת החומר, כאילו, אתה שובר את העולם החומרי.
יפה מאוד. או יותר נכון, אנחנו שוברים את הקשר שלנו, את ההזדהות שלנו, עם הקליפה החיצונית שלנו. זאת אומרת, ככל שאנחנו מכניסים יותר כוח, יותר חיות לתוך המערכת, כביכול המדרגת חיות הכי נמוכה, זה ההכרה הרגילה שאנחנו חיים ומזדהים עם הגוף. עם הגוף, עם הרגשות, עם המחשבות. גוף זה המדרגת חיות הכי נמוכה. אם יש לנו קצת יותר חיות, אז אנחנו מזדהים עם הרגשות. יש לנו קצת יותר חיות, אנחנו מזדהים עם המחשבות. יש לנו קצת יותר חיות, אנחנו יכולים להזדהות עם משהו יותר עמוק מכל המדרגות החיצוניות האלה. ולכן, הנחה טובה שוברת חצי גופו של אדם. מה זאת אומרת שהיא שוברת גופו של אדם? שוברת את ההזדהות שלנו עם החלק החיצוני, שזה הגוף. כן? תוסף רוחם. מה אמרנו? שהקדוש ברוך הוא רוצה לקחת את הנשמה, מה הוא עושה? הוא מעלה לה את האנרגיה, מעלה את האנרגיה, עד שכבר, יש כבר כל כך הרבה אנרגיה, זה כבר לא נדבק במצב האנרגטי הנמוך של הגוף. האנרגיה כבר לוקחת את האדם ומחברת אותו עם משהו הרבה יותר עליון וגבוה, עד שזה מתנתק מהגוף לגמרי. זה אותו דבר כשאנחנו עכשיו מתחילים לנשום. מה?
זה עינוי לאדם.
זה עינוי לאדם, נכון? גם כשאנחנו נושמים, תשאלי אותה מה היה לה שלשום, כשאנחנו מתחילים, לא משנה, כשאנחנו מתחילים לנשום, אז בהתחלה, בפעמים הראשונות, וואי, זה כואב, זה עינוי, כי אני...
מה, לא
עברתי עם הראשונות? מה, כן. כי... מה?
לא עברתי.
עם
הראשונות, בינתיים...
לך לתור הנשימות בינתיים?
לא,
זה כואב. כן, כן. כי מה כואב לנו? כואב לנו הניתוק שלנו מההזדהות שלנו עם הגוף. כאילו, זה מה שכואב. אנחנו בעצם מסובכים בתוך הזדהויות...
וזה עובר כאילו?
שנייה, רגע. כל חוויה לא פתורה שיש לנו, כל רגש לא פתור שיש לנו, כל מחשבה לא פתורה שיש לנו, ואנחנו דפוסים בו. דפוסים בו גם במחשבה, גם ברגש, ובסופו של דבר גם בגוף. זאת אומרת, כל מחשבה שהיא לא, היא לא מסודרת, היא לא מעוקלת כמו שצריך, אז אנחנו דפוסים בה עדיין. היות ואנחנו דפוסים בה עדיין, יש גלה גם ביטוי בגוף, באיזשהו מקום בגוף, המחשבה הזאת היא באיזשהו שריר או באיזשהו עצם, יש שם איזשהו סגירה של המחשבה הזאת, או של הרגש הלא פתור הזה, או של החוויה הגופנית הלא פתורה הזאת. וברגע שאנחנו מתחילים לנשום, תוסף רוחם, כן? אז אנחנו מתחילים לשבור את ההזדהות שלנו עם הגוף, ואז מתעוררים כל הפלונטרים הלא פתורים האלה. ההתעוררות של הפלונטרים הלא פתורים האלה זה כאב. אנחנו מרגישים את זה בתור כאב, בתור פחד, בתור התקשות, בתור כל מיני תחושות כאלה שמבטאים בעצם את ההתחלה של הניתוק שלנו מההזדהות שלנו עם חוויה חיצונית של הגוף, רגש, מחשבה. אז לקראת מה אנחנו הולכים? אז תוסף רוחה מגבעון, מי יגבע? כן? מי יגבע? העצמי החיצוני, העני החיצוני. זה מי שגובע. מי פתאום מתחיה? מה מתחיה? העני הפנימי, הנשמה. אנחנו מתחילים להתחבר אל המהות הפנימית האמיתית שלנו. איך? על ידי מוות של הקליפה החיצונית. אז אנחנו ממש מרגישים כאילו אנחנו מסירים מעלינו קליפה. כשאנחנו מתחילים לנשום, בפעמים הראשונות בוודאי, אז פתאום... אוקיי, זה ממשיך הלאה. אז פתאום אנחנו מרגישים שהגוף שלנו הוא לא הגוף שלנו. הגוף מתאבן ומשתנה, ופתאום אנחנו מרגישים, היי, זה לא מה שאני רגיל, זה לא... מה קורה בעצם? האנרגיה מתחילה להתעצם, ואז מתחיל התנתקות ממני לבין הגוף שאני רגיל לחיות בו. בתחושה הגופנית בידיים ובפרצוף, כשאני מרגיש בפרצוף מין את המסכה הזאת, מה זה המסכה? כי היות ופתאום אני נכנס למהות אנרגטית פנימית יותר, חזקה יותר, ואני משתחרר מההזדהות עם הקליפה החיצונית של הפנים שלי, אז פתאום אני מרגיש שהפנים שלי, שזה הפסון שלי, הפייסבוק שלי, כן? הפייס שלי, זה בעצם לא אני. אז ההרגשה הזאת זה בעצם מין, כמו אני מרגיש מסכה, שהחיצוניות שלי זה מסכה. עד כדי מה המקום, מה הנון צדיק שאליו אנחנו רוצים להגיע, שזה לוקח זמן, אבל כל פעם שאנחנו נושמים אנחנו מתחילים לגעת בו, מי הוא האני האמיתי שלי? האני האמיתי שלי הוא לא גוף, הוא לא רגש, והוא גם לא מחשבה. האני האמיתי שלי זה אנרגיה אלוקית. אנחנו משתמשים בשם שאול בשביל להגיד אנרגיה. זה מהות. מהות מסוימת. איזה משהו כאילו שאני לא יכול לתפוס אותו, להגדיר אותו, אפילו לראות אותו, כן? אבל זה איזשהו התרחשות, איזשהו חיות פנימית, שזה אני האמיתי שלי. וככל שאנחנו עושים יותר את הנשימות, אנחנו מתנתקים לרגע מהחוויה החיצונית, ומתחברים אל החוויה הפנימית של החיות הפנימית הזאת. שהדרך היחידה שלנו לחוות אותה, זה להסכים לשחרר את השליטה שלנו. את השליטה שלנו בגוף, את השליטה שלנו ברגש, את השליטה שלנו במוח. שהחלק הכי הכי נמוך של המוח, הכי הכי פנימי של המוח, גם השכל שלנו בנוי מחוויות, שזה מחשבות, עד מחשבות יותר פנימיות, שזה תמונות, עד מחשבות יותר פשוטות, שזה צבעים, מחשבות יותר פשוטות, שזה צורות, זה גם צורות של מחשבה. עד מחשבה מאוד מאוד פנימית, שמה זה? זה עצם היכולת שלי לתפוס דבר שהוא כל הזמן משתנה, שאני משחרר לגמרי את הרצון שלי לתפוס משהו. ומאפשר לעצמי לחוות משהו שאני לא מנסה לתפוס. וזה בעצם אותה אנרגיה של חיות פנימית שאנחנו רוצים להגיע אליה, לגעת בה. זה אור אין סוף שבנפש. וכל התהליך של הנשימה זה כמו שאמרנו, להגדיל את כל את עוצמות החיות שלי, כן? כדי לאט לאט להתנתק מחוויית החיות הנמוכה יותר, שזה גוף, מחוויית החיות הבאה בתור שזה רגש, מחוויית החיות הבאה בתור שזה מחשבה, עד כדי חוויית חיות פנימית בנפש, שכל אחד חווה אותה באופן אחר. היות ואין לה הגדרה, היות ואי אפשר לתפוס אותה, על זה אומר רבי נחמן, לכל אחד לפום מה דמשאיר בליבי. שולם עליכם. מאוד אישי. כל אחד לפי מה שהוא משער בלב שלו. כאילו, לפי השיעורים. כן, כן. או יותר נכון, רבי נחמן אומר, לפי מה זה משער בליבי. מה זה מה? אז בקבלה כתוב, מה זה מידת הביטול? מה אנחנו כתלינו עלינו, אומר משה רבינו. מי אנחנו? מה אנחנו? מה זה מידת הביטול? אז לפו מה דמשאיר בליבי, לפי מידת הביטול שאדם יכול לשאר, לשאר זה מלשון שיעור, לפי שיעור מידת הביטול שיש לאדם בלב שלו, לפי זה השראת השכינה שלו בתוך הלב. זאת אומרת, במילים שלנו, לפי היכולת שלי לא לנסות לשלוט, לא לנסות לתפוס, לשחרר את הרצון שלי לראות משהו או לחוות משהו, לשחרר לגמרי את הזה, לפי מידת השחרור שלי של הרצון לתפוס משהו, זה יהיה מידת היכולת שלי לחוות את האור המיוחד של האני האמיתי שלי בתוך הנפש. טוב, אז עכשיו אנחנו נצא לנשום. מי שכבר רגיל בנשימות, אז הוא יתחיל לנשום, ועם כל המתחילים אני אעשה הדרכה ראשונית לנשימות. טוב? בוא נלך.